סיימנו את העמוד הראשון, הגענו לעמוד השני, כל מה שמתיע את הקודש, נדמה לי שכן. אבל אתם גם למדנו. מקור 4, נראה לי. נראה לי שהגענו למקור 5. מישהי בעניין? נתחיל ממקור 5. אלא אם כן תגידו שלא למדנו. רבי יהודה אומר, בעמוד 2 למטה, רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל לכניסתן לארץ. זאת אומרת, כשנהיים עם בפועל, להעמיד להם מלך ולהחריץ צרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. המצב הזה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, בריבונות ישראלית, זה מה שנקרא גאולה. הגאולה מתחילה בזה שמקימים מלך. השיא של הגאולה זה בית הבחירה, שזה המבחן של משיח בוודאי, לפי הרמב"ם. באמצע יש את ההתמודדות עם המלך, שהיא חלק מסדר הגאולה. חייב להיות שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, מישהו יתנגד. למה חייב להיות? בגלל שגאולה, גאולה שלמה, זה מצב של הארת פנים שלמה. זאת אומרת שכל עוד לא הגענו למצב של גאולה שלמה, יש הסתר בעולם. יש מקום להסתר. אז כשהאור מופיע, ההסתר מרגיש מאוים. אז הוא מתנגד, הוא יוצא למלחמת קיום, כמו היצר הרע. יש לנו יצר הרע ברמה מסוימת. מתי, אחת הפעמים שבהם היצר הרע מתגבר, שרוצים להתחזק, שרוצים להתחיל, אבל באמת, שרוצים להתחיל באמת מהלך אמיתי של רצינות, של יראת שמיים, של התקדמות, פתאום באים כל הניסיונות וכל הבלבולים. מה קרה? הוא מרגיש מאוים, שהמקום שלו מתחיל להתערער. אותו דבר, כשעם ישראל קם לתחייה, המלך מרגיש מאוים, שהמקום שלו מתערער. ש? היצר הרע מרגיש מאוים, שיהיה טוב. הרי התפקיד שלו זה לנסות להסתיר, לעשות בכאילו, אבל זה כמו, נגיד יש רמאי אחד, הוא ראה דירה ריקה הרבה זמן. עכשיו, הוא מנסה למכור אותה. כי הוא משכפל מפתח לדירה, מצליח לפרוץ אותה, ומציע לאנשים לקנות כאילו במזומן, אבל בזול ממש, כאילו מחיר, אין כזה דבר. עכשיו, יום אחד, תוך כדי שהוא מראה את הדירה לאנשים, מגיע בעל הבית האמיתי. מה הוא עושה? הזייפן. נעלם הכי מהר שאפשר, נכון? כי זה נחשף. אז היצר רע הוא זייפן. הוא ניסה לזייף לו שהעוצמות של החיים, שהכיף של החיים זה אצלו. ואז כשאדם מגלה את האור האמיתי, אז הוא מרגיש מאוים. אז הוא יוצא להילחם. טוב, אז יש שלושה אתגרים, שלוש מצוות. מלך, מחיית עמלק, בית הבחירה. כיוון שהגמרא מכירה אותנו, אז ישר אומרת לנו, רגע, לא לרוץ, יש סדר. אומרת הגמרא, והנה יודע איזה מהן תחילה, שהוא אומר, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק, ואומר, להעמיד להם מלך תחילה, ואין כיסא אלא מלך, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך. זאת אומרת, קודם כל, יד על כס, יא, שיופיע בעולם כיסא השם, ואז מלחמה להשם בעמלק. מה זה כיסא השם? מלכות ישראל. מלכות ישראל היא כיסא השם בעולם. היא המושב, השלטון, ההופעה של מלכות השם. כמו שעם ישראל נקרא צבאות השם, כשיוצאים ממצרים, מקבלים את התואר בסוף פרשת בו. ביום, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מה זה צבא? זה כוח שמממש ריבונות. עם ישראל הוא צבאות השם, הוא מממש את הריבונות האלוקית על העולם. ואותו דבר, מדינת ישראל היא כיסא השם. טוב, אז מלכות לפני מחיית עמלק. אומרת הגמרא, ועדיין איני יודע אם להחיץ הראש של עמלק תחילה, ואם לבנות בית הבחירה תחילה, שהוא אומר, וניח לכם מכל אויביכם, וגומר, כלומר, בסוף פרשת כי תצא, הפרשייה שקוראים בשבת זכור, והיה, ואניח השם ולוקח עליך מכל אויביך מסביב, אז סליחה, לא על זה, על בית המקדש. מתי בונים את בית המקדש? והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, ועברתם את הירדן, וישבתם בארץ אשר השם אלוקיכם מנחיל אתכם, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח כשאין אויבים בכלל, אז, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשכן שמו שם, שם תביאו וכו' וכו'. כלומר, כשלא, השלב של בית המקדש זה כשכבר אין אויבים. עם ישראל הוא אומר אמירה בעולם. מי שאין לו שום אמירה, גם אין לו מתנגדים. אבל מי שאומר אמירה, אז מישהו נגד האמירה, אז מרגיש מאוים, אז הוא יוצא להילחם. כשיגמר, בתוך כדי עידן של מלחמות, אי אפשר לבנות את בית הבחירה. שהוא הלב של כל האנושות, ונערו אליו כל הגויים. אחרי השלב של המלחמות, מגיע השלב של בניין הבית. אז אם כך, אומרת הגמרא, הווה אומר, להחיץ הראש של עמלק תחילה. וכן ודוד הוא אומר, הנה כשזה נהיה בפועל. והיא כי ישב המלך דוד בביתו, והשם הניח לו מסביב, שכבר אין אויבים בכלל, מכל הכיוונים, וכתיב, ויאמר המלך נתן הנביא, ראנה, אנוכי יושב בבית הרזים וכולי, וארון השם בתוך העירייה, צריך לבנות בית. מה, עכשיו הוא נזכר? מה היה עד עכשיו? לא, עד עכשיו היו מלחמות, לא בונים בית במצב של מלחמות. לא, לא, למה? יש מלוכה. התחלת עד המלוכה. יש מדינה. כן? מדרגה במלכות ישראל. כי יש פה סמכות שעם ישראל מקבל אותה עליו, שהיא תנהל את החיים שלו. אז יש לה גדר מסוים של מלכות. לא המלכות השלמה. כאילו מלך זה מלך, לא בייביסיטר שמחליפים כל 4 שנים. וצריך להיות, יש לו גם תנאים. אבל בינתיים, ככה הרב קוק כותב במשפט כהן, שכל כוח שהאומה מקבלת על עצמה, נגיד כמו השופטים בזמנו. בעצם היה להם דין מלך מסוים, לא כמו מלך שלם, אבל היה צריך לשמוע בקולם, כי עם ישראל קיבל אותה. אז ככה, עצם זה שעם ישראל מקבל את הממשלה, אז יש לה דין מלכות.
וגם במלכות יש, מה יש? כמו היום שלא כל העם מקבל, כל אחד כאילו
תעיד
את
המדינות,
גם
במלכות
ישראל,
לא, בעזרת השם בטח בדור שלנו, כאילו כשנזכה, זה חלק מהגאולה, אז כשנגיע לשלב של מלכות, כולם ירצו. הרי למה אין היום מלך? כי לא כולם רוצים. אז שיהיה מלך, זה כשכולם רוצים. עד שולד עד האחרון, האחרון, האחרון. אולי האחרון, האחרון, האחרון עדיין יתנגל. בסדר. אבל בגדול, עם ישראל ממש ירצה את זה. מאיפה מגיע עמלק? אמרנו, אין לו שורש. המקום שלו, המקום האמיתי שלו, הוא מעל השמיים. מתי הוא מופיע מתחת לשמיים? זה לא כוח שלו, זה החולשות שלנו. החל מהפעם הראשונה, תראו את המקור הבא. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו? עם עין. ויבוא עמלק. וילך עם ישראל ברפידים. כלומר, כשאנחנו מתחילים לפקפק בזהות שלנו, רגע, השם איתנו? השם באמת איתנו? השם אוהב אותנו? כשלנו זה לא ברור מי אנחנו ומה אנחנו, מגיע עמלק. מה? מחלוקת. כאילו אין עם, תרבה סנחריב, בלבל את כל האומות, אז אין היום עם מסוים שאפשר לומר שהוא עמלק. אבל, לפי הגדרה של בית בריסק, חיים מבריסק וצאצאיו, עד הרב סולובייצ'יק מבוסטון, שהם אומרים שהעמלק זה לא שם של אומה, אלא תכונה. כלומר, כל אומה שמכריזה על עצמה שהיא רוצה להשמיד את ישראל, היא נהיית עמלק. יש היום אומה אחת שטוענת, שהיא טוענת בגלוי שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, וזה האיראני. אז יש סיכוי. אם הם דווקא רוצים. טוב, שלא נגיע למצב ש... שיהיה קשה. אבל זה קרה. מה זה אומר? שאנחנו עדיין בחופשה של ברור הזהות הלאומית שלנו. שפת אמת אומר על הפסוק, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. הוא אומר שהכל מתחיל מאיתנו. כשאנחנו נזכור שאנחנו אש, אז הם יזכרו שהם קש, וישמרו מרחק. אבל אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אז הם תופסים גובה. כלומר, העוצמה שלהם זה לא עוצמה שלהם, זה החולשה שלנו שמופיעה בתור העוצמה שלהם. כמו תמונת ראי כזאת, במאופך. אם אנחנו נהיה סגורים על עצמנו, לא נצטרך אותה. איך מה? לומדים תורה. תורה, כלל ישראלית. בונים תודעה. בונים תודעה של מי זה עם ישראל, ומה המשמעות של החזרה של עם ישראל לארץ ישראל. אם כל עם ישראל יכיר בזה, ויאמין שהארץ הזאת היא שלנו, לא היו... לא רק שלא היו ערבים שמתנגדים, גם לא היו איראנים שמתנגדים. שאלה טובה. אין תשובה. כתוב בפרקי אבות, רבן יוחנן בן זכאי אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה על עצמך, כי לכך נוצרת. אז הפשט זה, אל תתגאה, כי זה התפקיד שלך ללמוד תורה, יופי, אז למדת, זה המינימום, זה לא איזה משהו... אבל המגיד מקושן תסביר, טובה זה התורה. אל תחזיק טובה לעצמך, אומר, אל תחזיק את התורה הזאת לעצמך. תצא, תפרסם אותה הלאה. אז ברוך השם, זה גם דבר שקורה. לפני 30 שנה לא היו כל כך הרבה מדרשות לבנות, ולא היו כל כך הרבה ישיבות לבנים, והיה הרבה פחות תורה. היום יש הרבה יותר. עובדה שיש כאלה שמפחדים מזה. פעם לא פחדו מזה. מתקדמים. אבל נכון, זה חובה. חובה הגדולה, החובה הגדולה של הדור. הנה, למשל זה. לחתים כמה שיותר אנשים על ההכרה הזאת שמדינת ישראל היא מדינה של קודש, מדינה של עם ישראל, של יהדות. הזדמנות, בחירות, זה זמן של בירור. אז הנה, אז כמה תנועה בדיוק של העניין הזה. לברר שזה חלק מתהליך הופעה של הקודש. זה לא רק עניין פוליטי. הוא עשה לזה תרגיל, אז הממשלה נפלה, עכשיו נראה מה יהיה האינטרסים של הקואליציה הבאה. אלא דרך כל זה, הקדוש ברוך הוא בונה את עם ישראל, את התודעה שלו. אז כל מדרגה כזאת, זה הזדמנות לבירור.
כן, אבל עד רבה, תקריא מה כתוב שם.
זה משהו מאוד מאוד בסיסי.
אבל אולי כאילו דווקא, אני אומרת דווקא כאילו מאיפה שזה יצא, זה
בסדר, אז אני צריך לשפוט דברים לגופם. כמו שהרמב"ם אמר, קבל את האמת ממי שאמרה. השאלה אם מזדהים עם התוכן. זה לא אם מזדהים עם התת-תת-תת מגזר שמתוכו זה יצא. אלא הם מבינים שיש ערך לזה שעם ישראל יביע את השאיפה שלו ליהדות. זה לא התחייבות להיות חרדלי מעתה ועד עולם. זה אמירה לגבי הבחירות האלה שאנחנו רוצים שלמדינה יהיה צביון יותר יהודי. נגיד שאם בונים גשר בנתיבי איילון, שלא יעשו את זה בשבת. גם זה יהיה עוד קצת כסף. כי זה צריך שזה בשיקול. עכשיו, זה קורה רק אם יהיה לחץ ציבורי. אבל אם אפילו אנשים הדתיים, זה לא כזה אכפת להם. אז איך זה יקרה? אז צריך לעורר את זה. זה לא שלא אכפת להם כי לא אכפת להם. זה בכלל לא בתודעה שחשוב שהמדינה כמדינה תהיה מדינה של קודש. אז עכשיו, זו הזדמנות להציף את זה לתודעה. עד רבה, אפילו אם אנשים, עצם זה שהיא צריכה להתמודד עם השאלה הזאת, אני בעד או לא בעד, ולמה לא, זה כבר התקדמו. כי ככה לא הייתה חושבת על זה בכלל. כי יש הרבה דתיים שהם בעצם חילונים שומרי מצוות. כאילו כל הראש, כל התרבות, כל השפה, כל החוויות, כל הרצונות חילוניים, חוץ מזה הם שומרים שבת ועושים מה שצריך בבסיס, כאילו כשרות, טהרת משפחה, זהו. אבל כל העניין הזה שלנו הוא ראש יהודי, לא רק התנהגות יהודית בבסיס. אז זה צריך לבנות רצון כזה, לבנות שיח ציבורי כזה, שאנחנו עם ישראל, שאנחנו עם השם, שהמדינה שלנו היא מדינה של הופעת רצון השם בעולם. אז הנה, מישהו עושה, מתחילים להוריד תסיסה מהכיוון החיובי. כי אם לא, אז מתחילים לעורר תסיסה מהכיוון השלילי. של כותל רפורמי, של משפחות אחרות וכל מיני כאלה.
אז כאילו, אם אני
אגיע לסיטואציה
שיש שיח אז כאילו לא
לברוח ולהתאמן. אם ברור לך שאת יודעת מה את רוצה לומר. כי אם את בהירה, אם את סגורה על עצמך. אם לא, זה עוד לא השלב. אבל באותו מקום ובאותה מידה שאת בהירה וברור לך שאת צודקת, דברי, למה לא? איפה שצריך, כן? בהקשר שראוי, לא לקחת מיקרופון, לא לקחת מיקרופון ולצעוק ברחובות. טוב. והנה עוד על זה שהמלאק בעצם הוא פוטנציאל. והמלאק, מעולם, רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות. או מי כזה שופט שנמצא על הקיר, שזה בעצמו איום. אם יהיה צורך, יהיה שופט. אבל התפקיד שלו הוא להישאר על הקיר, לא להשתמש. זה קשור לזה, כמובן. אומר הבן איש חי על הגמרא בסנהדרין. נראה לבסייעתא דשמיא במקור 6, עמוד 3. נראה לבסייעתא דשמיא שצריך להכרית זרעו של עמלק קודם עניין בית המקדש, על פי מה שאמרו במדרש תנחומא פרשת כי תצא. משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר, והושיב בו המלך כלב. אמר המלך, כל מי שיבוא ויפרוץ הגדר, ישכן לו הכלב. לימים בא בנו של המלך, הוא פרץ הגדר, ומשכו הכלב. כל זמן, עכשיו, הבן אחרי זה, הוא ממשיך לגור עם האבא כמובן. כל זמן, עכשיו, כשהאבא רואה שהבן עוד פעם מתחיל כזה לעשות שטויות, או לרצות לעשות שטויות, אז אומר לו האבא, כל זמן שהיה המלך מבקש להזכיר חטא של בנו שפרץ הגדר, אומר לו, זכור אתה איך נשך אותך הכלב? כאילו רואה שהבן עושה כזה סימנים של מרדנות, אומר לו, כלב? והוא נזכר ברמז. כך, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מבקש להזכיר חטאן של ישראל שחטאו ברפידים, שנאמר, היש השם בקרבנו עם עין, אומר להם, זכור עד אשר עשה לך המלך. כלומר, הפקיעה הזאת של המלאק היא באה כדי שנהיה במובן מסוים בפוסט-טראומה, כדי שמשהו יחזיק אותנו. אם שום דבר אחר לא יחזיק אותנו, אז שזה יחזיק אותנו. לא, אבל אם נגיד נאצים? טוב, זה גם. גם אחרי השואה עדיין רוב העם בגלות. כאילו... שם ירחל. מה?
זה התפקיד שלהם.
מה, של המלאק?
כן.
כן.
כי אין להם תפקיד טוב.
נכון. לכן צריך למחות אותם, כי אין להם שום תפקיד טוב. כל שאר העמים זה מעורבב. כתוב בפרקי דרבליעזר, שהתפקיד של בני ישמעאל באחרית הימים יהיה לסלול כבישים ולבנות בתים לעם ישראל שבא לארץ ישראל. אז לא חייבים רק עבודה עברית, אפשר להיעזר. אז יש להם תפקיד. אבל... אז יש צדדים טובים, יש צדדים רעים. המלאק כולו רע. אמרנו, ראשית גויים, זה המהות, תמצית של הגויות. בלי טיפה טוב, כמו סדום, נגיד, בזמנו. שלא היה בה, טוב, היה בה מישהו אחד, אז הוא ניצל. אבל המקום כמקום לא הייתה זכות קיום. כי הוא חרט על דגלו את הרוע. נכון. נכון. כמו שהחליט בשבילנו, שנהיה יהודים. כי זה חייב להיות בפוטנציאל, כדי שיהיה אפשר לבחור בטוב. כמו שאמרנו על הטוב והרע בעולם בכלל, החיים והמוות. מי הביא את המוות לעולם, השם או האדם? מה? רק האדם. השם לא ברא מוות. השם ברא פוטנציאל של מוות. כדי שהוא לא יתממש. למה השם ברא פוטנציאל של מוות? כדי שאדם יבחר בחיים. זאת אומרת, כשהשם נותן מתנה, הוא נותן אותה בדרך הכי טובה שאפשר לתת מתנה. עכשיו, מה יותר עדיף לקבל? מתנה שהיא קומפלט, הכל מוכן, ואנחנו רק מקבלים אותה, או מתנה שאנחנו גם יכולים לייצב אותה, ולשפץ אותה, ולעשות אותה לפי טעמנו. מה? ברור שהשני, נכון? מתנה שאנחנו גם נהיה שותפים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה הכי גדולה, חיים. אבל הקדוש ברוך הוא נותן אפילו את המתנה הזאת של החיים, לא הוא מנחית אותה עלינו, שאנחנו רק מקבלים את החיים בצורה פסיבית. הוא נותן לנו את הזכות לבחור בחיים. אבל כדי שאפשר לבחור בחיים, צריך שאפשר גם לבחור להפך, נכון? אז השם בורא את האדם, והוא אומר לו, אתה תחיה לעולם, אבל אם תאכל מהעץ הזה והזה, תמות. ואדם בוחר משום מה דווקא להסתובב סביב העץ הזה והזה, ובסוף גם לאכול ממנו ולמות. אז מי הביא את המוות לעולם? האדם. השם ברא פוטנציאל של מוות. למה הוא ברא פוטנציאל של מוות? מי שנבחר בחיים. אותו דבר הטוב והרע. השם לא ברא רע. השם ברא פוטנציאל של רע. כאילו בסל תפריט של העולם, חשוב שיהיה גם את האופציה הזאת של רע. למה? כדי שנבחר בטוב. אז האופציה הזאת שהיא כולה רע, היא נקראת המדיק. אבל מי שמביא אותו לעולם, זה הרפיונות שלנו. אם אנחנו מסבירים על עצמנו עד הסוף, אז לא יצריך אותו בעולם. אבל כשאנחנו התחלנו לשאול, מי יש השם מקרבנו עם עין? מי אנחנו? מה אנחנו? אז המלאק מזכיר לנו מי אנחנו. זאת אומרת, לא תתחמקו, אתם יהודים. היסטוריה. כי זה מתחיל בשיעורי אמונה, אבל זה היסטוריה. מה שאת אומרת עכשיו, זה נקרא צער השכינה. נכון? נורא כואב. שעם ישראל לא מצליח לממש בפועל, והוא עוד לא מבין את האמת שלו. כי אם הוא מבין את האמת שלו, הוא היה כל כך מאושר, עוד לפני כל הדברים האחרים, פשוט מאושר. כזאת עוצמה של חיים, כזאת שמחה, כזאת אחדות. נכון? זה כואב שאנחנו עוד לא שם. אז מה, אז לא נלמד תורה, כדי שנהיה נשאר כמו כולם. חס ושלום. זה סם החיים, זה התרופה של כל הדור. אז קודם כל, לפחות מי שלומד ומכיר בזה, זכה, שהוא לא מבולבל, לגמרי. ומישהו יכול להקרין לו הלאה, אז זכות עוד יותר גדולה. לאט לאט. באמת, לפני 30 שנה. הייתה ישיבה וחצי שחשבו ככה. היום יש 80 ישיבות כאלה. בגדל. התנשאות.
כן,
אנחנו עובדים יותר טוב מכם.
כן.
אבל הוויכוח הוא לא בין דתיים לחילוניים. זה סתם דמגוגיה, להציף את זה ככה. הוויכוח הוא לא בינינו לבינם כמגזר מול מגזר. יש תורה לעם ישראל שכולם אמורים להקשיב לה. זה הכל. על זה אפשר להתווכח. יש תורה לעם ישראל. עם ישראל ככה הוא חי, לפי התורה. וההצלחה שלו בעולם היא לפי מידת החיבור שלו לתורה. זה עובדות, היסטוריות. זה הכל. אז זה לא, שאני חושב שאני מבין יותר טוב ממישהו אחר. אני אישית לא יותר טוב מאף אחד בעם ישראל. אבל אני מאמין בתורה. ואני משתדל ללכת לפי דרך התורה. ומי שלא, אז הוא גורם נזק לעצמו, וגורם נזק למדינה. אז כיוון שאני אוהב את המדינה, אז אני מנסה לדבר איתו. ואני אומר לו, יש לנו תורה. לא אני צודק ואתה טועה. אלא יש אמת בעולם. זה לא חייב ליצור בידול, ולא שנאה, ולא קנאה, ולא תחרות. הכל תלוי באווירה שבה זה נאמר. אברהם אבינו, למשל, אברהם, זה הזכרנו, אנחנו יודעים על אהבה, אברהם אבינו. אברהם אבינו היה ענב, לגמרי. הוא אפילו אמר על עצמו, ואנוכי עפר באפר. איך אני יודע שזה באמת היה נכון, שהוא באמת חשב ככה? כי זה כתוב בתורה. אז אם זה כתוב בתורה, סימן שזה באמת, זה היה המדרגה שלו. ככה הוא חי, ואנוכי עפר באפר. צד שני, אברהם אבינו היה המאמין היחיד בדורו. נכון? והוא הפיץ אמונה. אברהם מגיר את הנשים, שרה את הנפש שרסו בחרן, מה הוא מתווכח, הוא ברר. עכשיו, תראי לעצמך כזה ויכוח בין מישהו לאברהם אבינו. והמישהו הזה אומר לאברהם אבינו, תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל מה נראה לך? יש פה עשרות מקדשים, כהנים, כהנים גדולים, מה נראה לך? כולם טועים ורק אתה צודק? מה אומר לאברהם אבינו? כן, כולם טועים ורק אני צודק. מה, זה לא גאווה? לא. למה לא? כי זה הכרה באמת. זה לא אני יותר טוב מכן. אלא יש פה אמת. עובדה שאברהם אבינו, באמת, אין בו טיפת התנשאות. הוא מכניס אורחים, הוא מבקר חולים, הוא גומל חסדים. הוא לא אומר, קודם תחזרו בתשובה ואז אני אכניס אתכם הביתה. הוא אומר, חצו רגליכם. כאילו, נגד עבודה זרה, הוא לא מקבל אותה. אבל ביתה אשל, הוא מלמד אנשים, הוא נותן להם לאכול, ואז הוא מלמד אותם לברך. הוא לא אומר להם צריך לברך, איזה מין טיפוסים אתם. הוא קודם כל נהיה חסד. אהבה, נתינה. בתוך זה, שותפות. וקרבת לבבות על בסיס של חיבור משותף לקודש. אז זאת הדרך. אבל לא להיכנע לדמגוגיה של אתם ואנחנו. זה לא אתם ואנחנו, זה עם ישראל לדורותיו. תמיד, בכל הרבה דורות, הרבה תקופות, היו אנשים שאמרו, כן, אנחנו בבסיס עם ישראל, אבל יש דברים שלא מתאימים פה לתקופתנו. צריך קצת להגמיש. פעם קוראים להם מתייבנים, פעם קוראים להם משכילים, היום קוראים להם רפורמים. המחנה המשותף של כולם, שהיהדות לא ממשיכה דרכם. תוך ארבעה דורות, או שמתגוללים או שמתחזקים. אבל הילדים שלהם לא הולכים בדרכם. ואם חלילה כן, הם כבר לא חלק מעם ישראל. זה לא אנחנו מולם. זה החוקיות של עם ישראל. אפשר לבדוק את זה, היסטורית. טוב. נמצא, אומר הבן איש חי, ביאת עמלק הייתה על אשר אמרו, יש השם בקרבנו. וכך ציווה, אחר שיעשו נקמה בעמלק, יבנו בית המקדש, אשר שם שוכן השם בקרבם. כלומר, אחרי שנדע שיש השם, אז גם יהיה בקרבנו, שכנתי בתוכה. טוב, עוד, אומר רבי יהודה, קודם כל, הקמת מלכות ישראל, אז זה הסדר השלם של האומה, ואחר כך, מחיית עמלק שמשלימה את עניין המלכות, כי כמו שאמרנו, כי עמלק מתנגד במיוחד למלכות ישראל, לכן הופיע בזמן הקמת המלך הראשון ובזמן הפוטנציאל לחידוש המלכות בבית שני ועל סף הקמת המדינה. ולבסוף בניין בית המקדש. כלומר, הקמת המלכות ומחיית המלאק זה שני צדדים של אותו דבר. זה עשה טוב וסרו מרע. ולבסוף, בניין בית המקדש. לאחר המצב הנורמלי השלם של בניין האומה במלכות, בחיוב, כלומר, מלכות ישראל, ובשלילה, מחיית המלאק, מגיעים לבית המקדש ולשעת השכינה בתוכה. מה זה בתוכה? בתוך העם הזה, היושב בארץ הזאת. זאת אומרת, מלכות. עוד אומר רבי יהודה, כשבאים אליי אנשים בתביעה שהגיע הזמן לבנות את בית המקדש, אני אומר להם, מה שאתם תובעים אינו נובע מריבוי תורה שבכם, אלא ממיעוט תורה. כשם שיש מצווה לבנות בית המקדש, כך גם קיים סדר למצוות. כי זה שיש הרבה מצוות, אז לא יאללה נחטוף, מה שבא, יש סדר. בגמרא וברמב"ם מפורש, שמינוי מלך קודם למלחמת עמלק, ומלחמת עמלק קודמת לבניין הבית. יש כאן סדר, ואינו דבר שבמקרה. כשם שיש מצוות, כך יש סדר למצוות. מה המובן של מחיית עמלק, ומה עם ממשות עמלק באומות העולם, לא נתברר עדיין. כנראה שגם עוד לא הגיע השלב. כשהגיע השלב, נדע. אבל ברור הוא שהעמדת מלכות, כלומר, העמדת הנהגה לאומה, קודמת לבניין בית המקדש. אתם רוצים לבנות את המקדש? קודם כל נבסס את מלכות ישראל. כמו שהרמח"ל אומר בסילת ישרים, פרק א', שהתכלית של האדם זה להתענג על השם. זה קרבת השם באיחוד שנקראת עולם הבא. אבל הדרך לעולם, אבל בכניסה לעולם הבא יש שלט, הכניסה מסביב. רק דרך ההתמודדות של העולם הזה קונים את היכולת להיות בעולם הבא. אותו דבר, בלי ההתמודדות, בלי הבנייה של מלכות ישראל, אי אפשר להיכנס לעולם הזה שנקרא בית מקדש. אז מה אם טכנית אפשר לעלות להר הבית? אז מה, זה לא מקרב את בניין בית המקדש. זה כנראה אפילו מרחיק. מה? לבנות את התודעה הזאת, שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ובונה מדינה, יש לזה ערך אלוקי. זה לא רק קובץ של פליטי שואה ופליטי ארצות ערב שבנו להם מקלט בטוח באיזה פינה. וזכותם להגן על עצמם, אבל מה פתאום להשתלט, ומה פתאום? אלא עם ישראל חוזר לעצמו. מקימים את הבית השלישי. כשנבין את זה, אז תהיה מלכות. כשתהיה מלכות, נתקדם לקראת בית המקדש. לא בעיה, יש איסור. אבל זה לא שאלה פרטית של מנהג של בית כנסת. הר הבית זה נושא של עם ישראל. מי שקובע בעם ישראל זה הרבנות הראשית. כן? כל הרבנים הראשיים, מהרב קוק בזמן והרב יעקב מאיר בזמנו, דרך הרב הרצוג והרב עוזיאל, והרב יצחק ניסים והרב אונטרמן, והרב גורן והרב עובדיה, והרב שפירא והרב אליהו, ועד לרבנים שבימינו, כולם מוסרים את העלייה להר הבית. כולם. לא כי. הם לא פחדנים ולא פוליטיקאים. טוב, ברוך השם יש את הגעגועים. ברוך השם, צריך להתגעגע. צריך להרגיש שזה חסר לנו. אבל לשחק אותה בכאילו, הנה, הייתי בהר הבית. כאילו, ראיתי תמונה של אנשים בהר הבית מצטלמים מחייכים. זה עוד יותר כואב. שאנשים כאילו מרגישים זיקה להר הבית. אין לכם מה לעשות שם, לעשות סלפי על רקע המסגד? כאילו, תבכו שם. אנחנו עוד לא שם. עובדה שכשעולים זה יוצא בצורה כזאת עקומה. סיפור קלאסי, שהיה לפני כמה חודשים. מישהי עלתה להר הבית, והווקף זרק אותה, כי הייתה לבושה לא צנוע. שיח חילול השם. כאילו, תלמדי קודם א' בית של הלכות, איך מתלבשים, איך מתלבשת בת ישראל, אחרי זה הר הבית. כאילו מצחיק, אנשים שיש להם כל כך הרבה מה ללמוד על הלכות שבת, הלכות שמירת הלשון, בדיוק הר הבית חסר לכם. זה נהיה משהו מגניב כזה. כאילו גם לאומי וגם דתי וגם מקורי כזה, מיוחד. אז הנה, עוד מעט לי סטקרים, הייתי בהר הבית. גם אני עליתי. זה לא, הר הבית זה לא מקום למשחקים כאלה. שיסו לאומה, אני יותר טוב. לא, 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 לא. זה אחת הסיבות ההלכתיות. מה? שאנחנו עוד לא בשלב. שאי אפשר, שזה מסוכן לשחק עם תהליך הגאולה בצורה כזאת. הרב קוק כותב, מה? לא, לא. הרב קוק אומר כל מה ששייך להר הבית, כי יש שני צדדים בגאולה. יש צד בגאולה שזה עבודה שלה, ויש צד בגאולה שהוא שמימי, שהוא מלמעלה. כל מה שקשור להר הבית, אומר הרב קוק, הוא שמימי. זה לא שלנו. אז אם זכינו שהר הבית בידינו, זכינו. אז זה לא בשביל לטייל שם, וגם לא בשביל להתפלל שם. זה כי האחריות עברה לידינו, אבל זה אחריות בהתאם למדרגה של הדור, ואנחנו עוד לא שם. אז יש אנשים שיותר מרגישים את העתיד הזה ויותר רוצים, נפלא, נפלא. אבל לממש את זה, זה אסון. זה כמו כמו במתן תורה. במתן תורה, עם ישראל הולך להגיע לקרבת השם הכי עליונה שהייתה. ואז יש עזרה. מה העזרה? זה הפסוקים האחרונים לפני עשרת הדיברות. ויאמר השם אל משה, רד העד בעם, פן ירשו אל השם לראות, ונפל ממנו רב. מה זה פן ירשו אל השם? התפרצו קדימה. כי יש כזאת קרבה, ובאמת יש כאלה געגועים לקדושה בעם ישראל, ברוך השם. יש כאלה געגועים לקדושה, שהנה, הנה זה, הנה זה עומד אחר כותלנו, אז יאללה. אבל זה מסוכן, זה כמו ללמוד קבלה, מי שלא ראוי. אפשר להשתגע מזה. לא אפשר. אני יודע מקרים שאנשים הגיעו, זה הגיע לרצח והתאבדות וכל מיני סיפורים בשם, כאילו דברים קבליים. זה מסוכן. זה מסוכן, כי זה קודש קודשים. דברים שהם קודש קודשים, אסור להתפרץ אליהם. זה כמו פורנוגרפיה. יש דברים שיש להם מקום בקודש הקודשים. אבל להסתכל על זה ולרצות את זה לפני הזמן, לא במסגרת, זה הופך את הדבר הכי קדוש לדבר הכי תמי. אז אותו דבר לקפוץ להר הבית. אנחנו לא שם. לא, זה לימוד תורה. זה בדיוק מה שחז"ל אומרים, שעכשיו שאי אפשר להקריב חטאת ואי אפשר להקריב עולה, צריך לעסוק בתורת עולה, בתורת חטאת, במעלה אני אליכם כאילו הקרבתם, ומשלמה תפרים שפתינו. בתפילת שחרית היא כנגד תלמיד של שחר, תפילת מנחה היא כנגד תלמיד של בן ארבעים. כל החיים שלנו מכוונים כלפי בית המקדש, להשלים. להשלים בפה את מה שאפשר לעשות בידיים. זה גבולי. זה גבולי. אם זה מתוך רצון להרבות תורה ולהרבות תורה של בית המקדש וגעגוע, בסדר. ברגע שזה יורד לפסים מעשיים, זה עושה את זה מגוחך. כמו המנורה, המאפנה ששמו מול הכותל. ברחוב יפו יש מנורות יותר יפות. זה זילות של המנורה. כי יש געגוע למשהו פנימי, נסתר. כל מי שראה את הכלים של בצלאל, זה השפיע עליו על הנשמה. כל מי שראה את המנורה של בצלאל, אז הוא הבין מה זה רוחניות. כל מי שראה את השולחן של בצלאל, הבין מה זה גשמיות של קודש. למה? כי בצלאל היה אמיתי, בצלאל היה שליח אלוקים, רוח אלוקים. ככה בונים את כלי המקדש. ככה הורגים בגדי כהונה. לא מי לעשות עכשיו בית מקדש מלגו, ולהגיד, כי אז בתור לימוד, בסדר, זה היה פה וזה היה פה. שנבין את המשניות, מסכת יומא, נבין, אבל הדמיונות האלה, כאילו, הנה, אתם רואים, זה מזרק זהב, זה חצוצרה. זה לא זה. זה נראה כאילו. זה חיים שלמים של כאילו. ויש רבנים גדולים שמתנגדים למדינה. יש רבנים גדולים שאומרים שחייל צה"ל שנופל, אין לו דין קדוש, יש לו דין מאבד עצמו לדעת. כי מי ביקש ממנו להתגייס? הם גם רבנים גדולים. מה? כל הרבנים הגדולים צודקים בכל הדברים? אם רוב הרבנים חושבים אחרת, כן. את יכולה להגיד שאני חושב, אני הולכת בדרכם של רוב הרבנים. רוב הרבנים עושים לעלות להר הבית. רוב מוחלט. מוחלט, מוחלט, מוחלט. ברור. כי זה סוגיה כלל ישראלי. לא כל אחד, עם כל הכבוד, יכול לפסוק בסוגיה כלל ישראלית. כמו גיוס בנות. מה, כל רב בית כנסת יחליט לבנות שבבית כנסת שלו הם יתגייסו או לא? זה שאלה של עם ישראל. אז מי שמחליט זה הרבנות הראשית. יש שאלות פרטיות, יש שאלות כלליות. בשאלות כלליות, מי שמחליט זה הרבנות הכללית. לכן הרב קוק הקים את הרבנות הראשית. כי הוא אומר, עם ישראל עכשיו זה כבר לא אוסף של קהילות, זה לא אוסף של פרטים, מתחיל להתרקם משהו ציבורי, אז המשהו ציבורי הזה צריך הדרכה תורנית ציבורית. אז יש קהילות ויש עדות ויש חוגים, זה בסדר גמור. אבל ברגע שזה מגיע לשאלות כלליות, אז מי שמחליט זה רק הרבנות הראשית. זה שיקוף של המצב האמיתי שלנו. מה?
אבל לא
ספציפית
על
הר הבית,
אבל כאילו, אם זה בסיטואציות
אחרות, אז
אין מה
להילחם בזה? שוב, מה שקשור לארץ ישראל, צריך להילחם. אם עם ישראל רוצה ומוכן להיאבק, צריך להיאבק. אבל דברים שאנחנו לא שם, דברים פנימיים מאוד מאוד, אז צריך לעורר את הגעגוע, צריך לעורר את הבנייה, אבל הדרך הכי שלמה, כאילו מי שרוצה שעם ישראל יגיע להר הבית באמת, צריך לעורר על שמירת שבת, ועל שמירת הלשון, ועל כשרות, ועל צניעות, ועל זה. כשיהיה למדינת ישראל צביון יהודי, אז הגוף יהיה שלם, ואז הנשמה תופיע בו. עכשיו אנחנו עסוקים בבניין הגוף הזה, כאילו הגוף של הרוחניות. אנחנו כבר לא בשלב של ייבוש ביצות, וזהו, הביצות כבר יבשות. עכשיו מה שצריך זה לבנות את הגוף הרוחני. כלומר, שמירת מצוות ציבורי, שיהיה ברור שמדינת ישראל היא מדינה של קודש. ואז יהיה ללב, שזה הר הבית. אבל לקפוץ ישר ללב בלי גוף, מגוחך. במקרה הטוב, ומזיק, במקרה הפחות טוב. כי את רוב האנשים זה מרחיק מהר הבית, כשאומרים שיש כאלה שעולים. כי אומרים, בגלל המשוגעים האלה תהיה לנו מלחמת עולם שלישית. הבנה של כל עניין רוחני זה תהליך שלוקח זמן. זה כמו, נגיד, אפשר לחייך למישהו והוא מחייך ללכת בחזרה. אבל אם יגיד לך אחרי דקה, בואי נתחתן, כאילו, אני בכלל מכירה אותך. כאילו, בוא נעבור תהליך, נכון? אותו דבר, אפשר לחייך להר הבית, הוא יחייך לנו בחזרה. להגיד, בוא נעלה להר הבית, רגע, זה תהליך. זה אפשר להבין, נכון? שתשובות לשאלות עמוקות לא מקבלים ב-SMS ככה. אלא צריך לעבור תהליך. אז יש דברים שעם כל הכבוד, אין מענה קליט וזמין בשתי שורות ויגיד, וואלה, אני הולכת על זה. זה דורש לעשות קצת חושבים ולעצור רגע, ולעבור למקצב אחר, ולהבין שלב א', שלב ב', שלב ג'. זאת אומרת, אז זה לא מתאים לדור שלנו. בסדר? אז יש לנו עוד אתגר. אבל בדברים עמוקים, גם הדור שלנו לא ילך להתחתן אחרי דקה, נכון? כי אם זה נוגע לחיים, אז מבינים שצריך שיהיה עומק, נכון? אז גם בחיים של עם ישראל צריך עומק. נכון. אז המילה הכי חשובה שאמר זה כביכול. כביכול זה כביכול. זה אלק רוח, ואלק עוצמה, ואלק ריבונות, ואלק הר הבית. זה הכל בכאילו. כאילו מלב טהור ורצון אמיתי, אבל זה לא הדבר האמיתי. ספר סיפור על הרב קוק. הוא הגיע ללמוד תורה בגיל 3, לקחו אותו לחדר, ואז הביאו לו כזה ספרון של א' ב'. ואז הוא בכה ואמר, אני לא רוצה ללמוד בספר הזה. אז שאלו אותו, באיזה ספר אתה רוצה ללמוד? הוא אמר, אני רוצה ללמוד בספרים הגדולים. אז שאלו אותו, מה זה הספרים הגדולים? אז הוא רץ והביא ככה בכל הכוח סחב כזה גמרא ענקית. הוא אמר, אני רוצה ללמוד בספר הזה. אז הסבירו לו שאי אפשר ללמוד בספרים הגדולים אם לא לומדים קודם בספרים הקטנים. אז זה השיעור הראשון שהוא קיבל. וזה גם בהשגחה. כאילו, אין מה לעשות. אי אפשר לקפוץ שלבים. לא בחינוך של ילד, ולא בחינוך של כיתה, ולא בחינוך של הדור. רק היום, בעידן האינטרנט, אז הכל נגיש. אז הכל נגיש גם בתוצרים, כאילו, בתחנה הסופית. אבל זה בכאילו. זה לא הדבר האמיתי. זה כמו אמרתי, פורנוגרפיה. זה בכאילו, זה לא הדבר האמיתי. אז אותו דבר, הרבה. אותו דבר, לימוד קבלה. כל המכונים לקבלה, זה בכאילו. למה זה בכאילו? יש היום בתל אביב יותר אנשים שיודעים את השמות של עשרת הספירות מאשר אנשים שיודעים את השמות של חמשת החומשים. זה נראה לך נורמלי? מה? זה שומע. טוב, ברוך השם, זה ביטוי בקבלה, מושג בקבלה. אמרתי, יש שאלות פרטיות ויש שאלות כלליות. אז בשאלה של מקום, שאלה של יישוב מסוים, אז רב היישוב פוסק. וגם אם יבוא רב גדול אחר וירצה לפסוק ביישוב הזה, אז יש מושג שנקרא מרא דאתרא, רב המקום. והוא פוסק ביישוב שלו. ורב אחר, אפילו אם יותר גדול ממנו, יכול לעשות שם בלגנים ולגרום לזקים. למה? כי הרב מכיר את היישוב, והוא מכיר את התהליכים שהיישוב עובר, והוא יודע מה אפשר לקבל ומה אפשר לקבל, אז הוא מדריך את היישוב בקצב בעניין שלו. ויש רב שהוא מומחה בענייני כשרות, וגם הרבנים האחרים שואלים אותו. ויש רב שהוא מומחה בענייני עירובין, וגם הרבנים האחרים שואלים אותו. ויש רב שהוא מומחה בענייני ריבית, וגם הרבנים האחרים שואלים אותו. הרבנות הראשית, העניין שלה, השליחות שלה, זה לפסוק בענייני כלל ישראל. יש מדינה, הרבנים של המדינה זה הרבנים הראשיים. כל רב מוכר את החמץ לקהילה שלו, הרבנים הראשיים מוכרים את החמץ של המדינה. של המשל, בשאלות שהן שאלות של המדינה, זה רבנות ראשית. צריך. זה המצב הבריא. זה שיש כל כך הרבה פלגנות, יש כל כך הרבה מחלוקת, וכל אחד חושב שהוא חכם לבד, ועושה כשרות משלו, וחופה משלו, ולא יודע מה עוד משלו, אז זה גורם פירוד, פירוד והרס. ועיכוב בתהליך הגאולה.
אבל יש עניין שיש כמה דעות ושכולם ביחד?
יש. אבל, כשמגיעים למסקנה, יש מסקנה אחת. הרי איך התחילו המחלוקות בישראל? אומר הרמב"ם, כשרבו התלמידים שלו שימשו כל צורכם, וגברה יד מלכות הרשעה, אז התחילו המחלוקות. בבית שמאי ובית הלל. אצל יוסף בן יועזר, פעם ראשונה, מחלוקת הצמיחה. אבל, ומה היה עד אז? היו דעות שונות, אבל כשהגילו פסיקת הלכה, בסוף כולם הסכימו על הלכה אחת. ולכל עם ישראל הייתה הלכה אחת. זה שיש שני יהודים שעובדים את השם וכל אחד עושה אחרת, זה חילול השם. זה חלק מהגלות, זה לא משהו שהוא לכתחילה. אז לפחות בעניינים כלליים, אז שיקבלו סמכות אחת. זה אידיאל בשלב הלימוד, לא בשלב הפסיקה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכל דבר של התורה שבו ממיטת פנים לטמא, ו-49 פנים לטמא, ו-49 פנים לטהר. וזה מאוד, בסנהדרין שכולה פוסקת פה אחד, זה לא פסק. ככה ההלכה. חייבים שיהיה משא ומתן. בטח, חייבים שיהיו הרבה דעות. ואתם בדרך חכמים רואים שלום בעולם בגלל שהם מרבים דעות. זה מאוד חשוב. רק שמגיעים מפסיקת הלכה, צריך שתהיה הלכה אחת לעם ישראל. זה האידיאל.
אבל יש הרבה דעות על זה.
כי בסוף, כשיושבים ביחד מתוך ענווה, אז מגיעים להסכמה. רק כשיש פירוד, וכשיש פלגנות, וכשיש גלות, אז אי אפשר להגיע להסכמה. וזה עדיין המצב שלנו. אבל זה בדיוק הגלות. אז כשצריך להכריע, בשאלות פרטיות, יש לי את הרב שלי. בשאלות כלליות, צריך להכריע מי שמבין בשאלות כלליות. אני אתן דוגמה. שאז איך יכול להיות שרבנים גדולים טועים? אני מאוד שמח על השאלה הזאת, כי היא באה מתוך עירת שמיים. אני אתן דוגמה. הייתה תקופה אחרי החתונה שאשתי ואני גרנו בעיר דוד. ואז היה משהו בענייני דיבור בקשר בשבת שהטריד אותי. עשיתי טעות, שאלתי רב חרדי. אז אמר אי אפשר. אמרתי לו, אבל אמרו לנו שזה הנוהל. אז אמר אי אפשר. אמרתי לו, אבל אמרו לנו שצריך ככה וככה. אמר, אז שלא יגורו שם. מבינה, בראייה שלו, אם יש לי מקום שמעורר שאלות הלכתיות, אז למה להיכנס לספקות? אז עדיף שלא יגורו יהודים בעיר דוד. אבל אם מבינים שאנחנו בתהליך של גאולה, ושישבו יהודים בירושלים, זה חלק מהותי מתהליך הגאולה. אז יש לזה גם מחירים של זמן חירום, של כמו צבא במובן מסוים, שזה הנהגה אחרת. אז גם פוסקים אחרת בהלכות שבת. אז אם לא מבינים את זה, לא מבינים את ההקשר של הדור, זה מביא גם לטעויות בהלכות פרטיות. כי יש שאלה, האם יש לך מבט כללי או אין לך מבט כללי. אז אחרת יכול להיות רב שהוא גאון אדיר, בהלכות שבת. אבל אם הוא לא לוקח בחשבון שאנחנו, שזה חלק מתהליך של כלל ישראל, חלק מתהליך של גאולה, אז הוא לא יענה נכון. ואותו דבר בעניין הר הבית. אם השאלה היא, צריך להראות לערבים שאנחנו שולטים פה? כן. אבל זה לא קשור להר הבית. כי הר הבית זה שאלה כללית. בשאלות כלליות צריך שתהיה הנהגה כללית. ולא כל רב יכול לפסוק, אפילו אם הוא ענק. אפילו אם ברמה האישית הוא יותר גדול מהרבנים הראשיים, הוא לא יכול לפסוק. כי הוא לא רב ראשי. לא יודע. מספיק הצרות שיש. כי הוא יכול להיות רב, שאם יש לי ספק אם אמרתי הלל בחנוכה, אני אשאל אותו. אבל אם נגיד הלל ביום עצמאות, אני לא אשאל אותו. אפילו אם הוא ענק. אז אמרנו, יש שאלות פרטיות ויש שאלות כלליות. ושאלות כלליות שנוגעות למדינה, שאלות הרבנות הראשית. כי היא הרבנות הכללית, בשביל זה הרב קוק הקים אותה. זה שתהיה רבנות כללית. ואדם פרטי, כמה שהוא יהיה גדול, אז הוא לא יכול. נכון? אז משהו פה לא שלם, נכון? אמרתי, זה צער השכינה. גם השאלה הזאת זה צער השכינה. נכון? על זה אנחנו מתאבלים. תן, נקריא משהו שהרב אומר על זה. הרב כותב, לכבוד הרב הגדול בתורה ויראה וכו'. אספר לכבוד תורתו, שלום ויש הרב. אספר לכבוד תורתו, ככה זה מתחיל, ככה מתחילה האיגרת. אספר לכבוד תורתו מעשה ששמעתי. בימי הגאון רב לייב קובנר ז"ל, רצו נכבדי קובנה שתיישב הגאון לחסיד רב ישראל סלנטר ז"ל בקובנה. הייתה עיר גדולה בישראל, בליטה, קובנה, ורצו נכבדי העיר שרב ישראל סלנטר יבוא לגור שם. וכשבאו לשאול על זה דעת הגאון רב לייב, שהוא היה רב העיר, אמר להם, אם הוא רוצה לקבל למשרה של הוראה, כמו שיצטרף לרבנות של העיר, טוב, ואם הוא רוצה לשבת בתור איש פרטי, איני מרוצה בדבר. לא מסכים שהוא יגור. וכששאלו אותו טעמו, הרי הוא צדיק גדול, למה שלא יהיה בעיר צדיק כזה גדול? אמר להם, שאפילו הגאון היותר גדול והצדיק היותר נשגב לא יוכל לעמוד על דעתו של המשועבד להורות לרבים ולדעת צרת נפשו כדי לדון אותו לקו זכות. מר ישראל סלנטר, מתוך היראת שמיים שלו, מתוך הצדקות שלו, לא יודע, מה זה, איך הרב עושה פה כאלה פעולות ואיך הוא מתיר את זה ולמה הוא מחמיר בזה? כאילו, אם אתה לא לוקח אחריות, אם אתה לא חלק מהנסיעה בעול הכללי הזה, אז אתה לא רואה את התמונה השלמה, אפילו אם אתה רב ענק. עד כאן. טוב, שיהיה שבוע טוב. עם הרבה בשורות טובות, ישועות ונחמות.